טוב, רבותיי וגבירותיי, אנחנו נמצאים בשיעור 14 ולדעתי גם האחרון בחלק הזה. לא לקחת את זה קשה מדי, התכוונתי האחרון במאמר הזה, זה הכוונה. עד סוף שנה אנחנו בזאת שמנסים, אני מקווה את כל המהלך, אבל בחלק הראשון הזה שאנחנו מנסים לדבר כמה שאפשר ולהסביר על הרעיון הזה של מהות האלוהות, שאמרנו לספי מאמר יסור ומרקים, אני מקווה שהיום נצליח לסיים את המאמר, ושבוע הבא נוצא לעשות את ההשלכות המעשיות שיעלו מתוך איך בעצם אנחנו מיישבים את זה לעבודה היומיומית שלנו בעבודת השם. לאחר מכן נעבור לשלב השני, שזה אמרנו תורה ומצוות, האמונה בתורה ומצוות. כל מקום, מה שראינו עד עכשיו בשני שיעורים האחרונים, מתוך הבירור הזה של מושג האלוהות, דיברנו בהרחבה על הכפירה שהתמסדה בדורות האחרונים, בעיקר אמרנו על ידי שפינוזה, שזה הכפירה הגדולה מכל, הניסיון לבנות תודעה שאין משהו במציאות מעבר לטבע הברור. כן, מה שאמרנו, אלוהים זה הטבע. זאת ניסיון להגיד שהשלמות, המוחלטות, מה שאנחנו מכנים אלוהים בהשאלה, זה הטבע ואין משהו יותר מזה, שזה התפיסה הזו בגיבוש שלה על ידי שפינוזה והליטוש שלה, ולאחר מכן ההשתלשלות שלה באין סוף זרמים וכיוונים, גיבשה את התודעה של העולם החילוני מערבי, שהעולם הוא לא יותר מאשר מערכת טבעית, ללא כוונה, ללא מטרה, ללא נשמה, ללא חיים. ממילא מה שלנו נותר זה רק להגדיר, אין חיים אלא יש רק הגדרות. כן, צריך לקחת דברים ולהגדיר אותם לטבלאות, לניסוחים, לנסות למצוא את הנוסחה של היש, אבל למעשה את עבודת השם, אין דבר כזה עבודת השם, אלא פשוט ללכת ולזרום בתוך המציאות האקראית שבה אנו מצויים. התפיסה הזו, אני רק נעיר, התפיסה הזו היא כל כך שולטת, בעיקר שוב בחוגי האקדמיה, שהם לוקחים אפילו, דיברנו על זה קצת, אפילו לוקחים את תורת, את דבר השם, את הנבואה, וגם אותם מנסים להפוך למדע, למדע היהדות. לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותם שוב לאיזה כללים אקדמיים קרים, לאיזה ניתוחי טקסטים, שזה ממית את הכל. יש כזה מיתולוגיה היוונית, אחת האגדות היווניות מספרות שהיה מלך בשם מדיאס, אם אין אותו איזה שמו, מדיאס, שהוא ביקש מהאלים ברכה שכל מה שהוא ייגע בו יהפוך לזהב. זה האגדה מספרת, ואז מסופר שאומר שהוא נוגע בהכל, באמת הכל הופך להיות זהב, אבל יש בעיה שהוא גם לא מסוגל לאכול, כי כל מה שהוא אוכל, כל מה שהוא נוגע בו, כל אוכל שהוא מחזיק הופך להיות זהב, ובסוף הוא מת מרעב. כן, אז זה ביטוי משלי, בסדר, שזה התפיסה הזו שנוגעת בהכל, מגדירה את הכל, הכל נראה מקסים, מבריק, מנוסח, אבל בסוף אין חיים, בסדר, מרוב הגדרות אין את הנשמה של הכל. אני נזכר בזה, כי הראה לי מישהו השבוע משהו מדהים, הראה לי איזשהו באינטרנט, איזושהי הרצאה של איזה איש אקדמיה, שהוא אפילו מנסה לקחת את התפיסה הזו, כן, של מאמר איסורי ומרקים של הרב קוק, ואפילו את זה הוא מנסה להכניס להגדרה וכימות. הוא קרא לזה תפיסה, או כאילו הוא היה בהלם מהרעיון, שאלוהים לא נתפס, זה המילים שלו, אלוהים לא נתפס כפרסונה, כן, אלוהים לא נתפס כדמות, אלא יש פה חוסר הנכחה של האל. סחתן על המילים, כן? חוסר הנכחה. זאת אומרת, הרעיון הוא קלט, כאילו הרעיון להגיד ששוב, שאלוהים זה לא רק פרסונה, זה לא רק ישות, אלא יש כאן מהות אינסוף שאנחנו נפתחים אליה, אבל אפילו את זה ניסה להכניס למילים, בסדר? למילים של אקדמיה קרה. זאת אומרת, שיש פה גם איזו גישה שאפשר לקטלג אותה בעולם היהודי. יש כאלה חושבים שאלוהים זה פרסונה, ויש כאלה חושבים שאלוהים הוא לא נוכח, אלא יש פה איזו מהות מופשטת. שוב, הכל, גם אם זה נכון מבחינת תוכנית, אתם מבינים שעצם הביטויים הללו מעקרים את הכל, הופכים את כל הגישה לחסרת אמונה, ולמשהו מתחתי, קר, שאי אפשר לעשות איתו כלום. כי הרעיון הוא לא ש... זה שאנחנו מדברים פה עכשיו, שלא לתפוס את אלוהים רק ככוח או כישות, אלא להיפתח להבנות מופשטות יותר, שהאלוהות זה שלמות אינסוף, הכוונה היא להיפתח לצד הנשמתי. המטרה היא לא להגדיר את זה ולקמת את זה, אלא המטרה היא לגרום לאדם ללכת ולחיות יותר ויותר את החיים האלוהים. להופיע מתוך אמונה, מתוך שמחה, מתוך עוד פעם, נגיעה בדבר, לא הסתכלות חיצונית מבחוץ. ומילא, זה גם הסיבה שבכל הביטויים בתורה ובחזל, הם כן מדברים בצורה שמתייחסת לאלוהים כביכול כיישות, כדי לא חלילה לגרום לבן אדם מרוב חשיבה מופשטת לעקר את היחס הרגשי, הבריא והנכון כלפי אלוהים. בסדר, ילד יהודי גדל במשך שנים עם ביטויים שאלוהים אוהב אותי, אני מופונה לאלוהים בתפילה באופן חם, רגיש, ספונטני, אחרי זה שבגיל יותר מבוגר הוא לומד את הדברים האלה, זה אמור להתיישב אצלו בנפש ולהשאיר לו יחד עם ההבנה העמוקה שהיא באמת פותחת, לא להצטמצמות ולא לתפוס את אלוהים ככוח חיצוני שמועך את החיים, אלא בדיוק הפוך, משהו שמעצים את החיים, אבל יחד עם כל ההבנות האלה הוא נשאר עם היחס הספונטני, הרגיש, הזורם והמאוד מאוד טבעי ובריא כלפי האמונה בבורא עולם. אני אומר את כל זה רק שיהיה פה לקראת סוף המאמר, רק דיוק. כל מה שאנחנו לומדים פה עכשיו זה תובנות מופשטות שאסור שהם ישפיעו על היחס ביום יום לקדוש ברוך הוא. קרי, היחס ביום יום לקדוש ברוך הוא צריך להישאר עם אותה זרימה וספונטניות כמו שלפני שלמדנו את המאמר הזה, שאנחנו מתייחסים כביכול לאיזה ישות שאנחנו מדברים איתה. ביום יום, שלומדים, אנחנו מבינים את זה ולאט לאט זה נטמע בנפש ואנחנו נראה איך ההשלכות שזה גם באות לידי ביטוי, אבל עכשיו בתפילה או שמברכים לא מתחילים לעשות את הפילוסופיות האלה, אחרת חלילה שוב הופכים את זה למשהו אקדמי, אלא ממשיכים עם לא חושבים, בקיצור, בתפילה אמרנו לא חושבים, בברכות לא חושבים. מה אתה עושה בברכה? מודה לריבונו של עולם. זה הביטוי של יהודי. כשהוא לומד את הדברים האלה, לאט לאט בנפש הדברים מתאחדים, וגם כשהוא אומר את הביטוי, אני מודה לרבנו של עולם, הוא מכניס בזה עומק יותר גדול, אבל זה משהו שצריך לבוא באופן טבעי וספונטני, לא באופן מלאכותי. מי שמרגיש שהתפיסות האלה יוצרות אצלו עכשיו איזה שהם עיכובים בזרימה הטבעית והפשוטה בעבודת השם, אז שישאיר את זה לזמן שהוא לומד את הסוגיות האלה. שהוא עכשיו נמצא בתפקוד היומיומי שלו, בתפילה, ברכות, בלימוד, שימשיך עם ההבנות הפשוטות, העיקר שהוא בתת הכרה שלו, או בהכרה, הוא יודע שיש הבנה עמוקה יותר, ולאט לאט עם השנים, אתם תראו, זה מתאחד בנפש. מתאחד בנפש באופן פשוט, שאתה אומר את הברכה, ובאופן טבעי גם הדברים מקבלים מימד יותר עמוק. הצלחתי להסביר את עצמי בתקודה הזו? יופי, כן.
אפשרית בעניין הזה, או מחשבה שעדיף להימנע ממנה?
עוד פעם, איך אתה מברר אם מחשבה שעולה לך בראש במושג האלוהות היא נכונה או לא נכונה?
זאת כוונה שהיא כוונת הלב, שאפשר להגיד שזה שייך?
כל דבר שייך ביחס לאלוהות. כל יחס של אדם שמתייחס לאלוהים כבוראו, זה בסדר. כל אחד. כן, אני אומר, בתפילה זה המקום שבו אנו חיים. כן, זה היחד הטבעי. אמרנו, גם ילד קטן שמחתרו אלוהים זה מישהו עם זקן, ידיים ורגליים, זה גם משהו. זה גם יחס למשהו שמעליו. בסדר? לא לעקר שום טבעיות בנפש. בסדר? רק להוסיף על זה עוד ועוד מדרגות, אבל לא להרוס את המדרגות הקודם. מה שעולה לך בספונטניות, סימן שזה מה שעכשיו אתה נמצא. אם אתה רואה שזה מתחיל באופן מלאכותי, שוב, שאתה עכשיו אומר, ברוך אתה השם אומר לך עולם, אתה מתחיל להסתבך, זה לא בא לך טבעי, אלא אתה מתחיל עכשיו שנייה, מה למדנו, מה אמר יסורים מרקים וזה, סימן שלו. זה הסימן שלו. בתפילה אתה מתפלל מה שעולה לך באינסטינקט הראשוני שאתה אומר את המילה אלוהים. אתה לא עכשיו מחכה זמן לחשוב מה עלה לי בראש. נכון, בשבילנו אלוהים, כולם שאומרים עכשיו אלוהים, יש לנו זה משהו מעורפל, אבל בגדול הכוונה היא מישהו שדואג לנו, מישהו ששולט, מישהו ששייך אל הכל וכו'. הבנה מצוינת בצד הרגשי הספונטני של התפילה. שלומדים, אמר יסעו מרקים, מבינים את זה יותר. זה אבל לאט לאט זה מחלחל גם לתוך הרגש התובנות הללו. אבל זה צריך לבוא באופן טבעי ולא מלאכותי. טוב, בואו עכשיו ננסה לסיים את המאמר, סתכלו בעמוד קכ"ח, כן, אז עכשיו תראו, זה לא דברים חדשים, הרב רק סוגר פה כל מיני פינות. אחרי שהבנו מה תפקידה של הכפירה, הסברנו, זה תפקידו של מאמר יסורים מרקים, להסביר מה התפקיד של הכפירה, איך הכפירה, דווקא המאבק נגד ההגשמות, הוא אמנם בשלב ראשון יוצר שבר בכל העולם הדתי, אבל בשלב שני הוא מכריח ללטש ולהעמיק במושגי האמונה. אמנם נפגמת היא האמונה על ידי ביטולה של תורה עליונה המביאה להכרת גדולת אלוהים. השלמות העליונה שאין לה סוף הערך ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת, אותה אמונה, אינה מרוממת את הנשמות בגלוי משפלותן ובוזע ומחלליה מתרבים. אבל אמונת ישראל נעוצה היא באין סוף, שהוא למעלה מכל תוכן של אמונה, ומתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של אמונה ואמונת העתיד, אהיה אשר אהיה, הגבוה באין ארוך מתוכן של אמונה בהווה. אומר הרב, צריך להבדיל בין שני מושגים שאנחנו אומרים את המילה אמונה. בסדר? בכתבי הרב ובטח גם בכתבים של שאר גדולי ישראל. בדרך כלל שאומרים את המילה אמונה מתכוונים להבנה הנוכחית שלנו ביחס לאלוהים. כל אחד אמרנו באיזשהו שלב בחייו, יש לו משהו בראש שהוא מבין מה זה אלוהים ומה זה אמונה. בדבר הזה יש פגם, זאת אומרת בדבר הזה, באמונות שלנו, בוודאי שבאיזה שלב תחול כפירה. באיזה שלב יגיעו תובנות יותר מעמיקות מהתובנות שלנו עכשיו, שיפילו את האמונה הקודמת. בהלבשות של האמונה בראש שלנו וברגשות שלנו, זה משהו שהולך ומשתנה עם הזמן, הולך ומזדקך עם הזמן. אבל יש מושג אחר של אמונה, שהוא קורא לזה פה האידיאל של האמונה. יש נקודת אמונה שהיא מעל המילים ומעל ההגדרות. מה שאנחנו פחות או יותר אומרים פה במאמר עשרה ממרקים, העיקרון. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בכל דור ודור מלבישים את אלוהים בצורה אחרת. אמרנו, יש דורות או יש שלבים באישיות של האדם בתור ילד שהוא מלביש את אלוהים כישות פיזית. יש דורות שלאט לאט מתקדמים יותר, מה שהרמב״ם עשה, העביר את עם ישראל לעידן יותר מופשט, שאלוהים כבר לא נתפס כישות פיזית, אלא כמהות רוחנית, כישות רוחנית. שלב שני. הרב קוק עכשיו לוקח אותנו, הרב קוק, גאון מבין, לא יודע, כל איך שהמקובלים, לוקחים אותנו, מעבירים אותנו לעידן חדש, שבו אנחנו כבר לא קוראים לאלוהים ישות כוח עליון, אלא השלמות האינסוף. גם הביטוי הזה, אתם מבינות או מבינים, הביטוי הזה שלמות אינסוף, זה גם סוג של הגדרה. בסדר? זה הגדרה שאנחנו עכשיו אומרים אותה. מאוד יכול להיות, לא יכול להיות, ברור, שעוד כמה עשרות מאות שנים, תופיע משנה רוחנית עוד יותר מזוכחת, שכבר ההגדרות שלנו שאלוהים כשלמות אינסוף, זה גם יתפס לה כפרימיטיבי ומוקשם. בסדר? הדברים האלה הלכו והזדקחו לאינסוף, אבל התביעה הנשמתית שהיום אנחנו מדברים עליה, כי אנחנו אומרים אותה על כל מיני, בכל מיני מילים, מנסים להגיד משהו שהוא מעבר למילים, התביעה הזו לכך שיש שלמות אינסופית שלא ניתנת לביטוי, זה תמיד נשאר. בזה אי אפשר לכפור. הכפירה יכולה לגעת רק בלבושים ובציורים של האמונה. הכפירה לא יכולה לגעת בעצם האמונה. או אם תרצו, אם ננסה לנסח את זה בצורה, קצת יותר פשטנית, גם אצל כל יהודי פשוט, גם לא מי שלמד במאמרי סורים ומרקים, אתה רואה את זה הרבה פעמים אצל אנשים, מה שנקרא פשוטים, שגם שהם מסתפחים מבחינת ההגדרות האמוניות שלהם, בסדר? מצליחים, כן? האשכנזים מצליחים לבלבל אותם עם כל מיני ניסוחים ובלגנים, באמת ואדם כבר לא יודע בדיוק להסביר מה זה אלוהים, אלוהים הוא לא בטוח מאמין או לא מאמין, יש לו בנפש איזושהי, קוראים לזה ניצוץ יהודי, ניצוץ אמונה, משהו שבן אדם ברור לו שיש מישהו, לא משנה, הוא מגדיר את זה בצורה מאוד פרימיטיבית, אבל ברור לו שיש מישהו, שיש משהו שמנהל את העולם. זה הנקודה הזו. שוב, מבחינת לבושים, הוא ינסה להסביר לך את זה, הוא יתבלבל ותוכל להפיל אותו, והוא יסתבך עם עצמו. אבל יש משהו שהוא מעבר למילים שדוחף פה כל הזמן את עם ישראל ואת העולם כולו, להאמין בזה שיש אלוהים. הנה, לפני שבוע או שבועיים התפרסם סקר של מכון גוטמן. זה סקר, זה מכון שעושה כל שנה סקרים על מצב הדת במדינת ישראל, שהסתבר ש80% מהישראלים, כן, היהודים במדינת ישראל, מצהירים שמאמינים באלוהים. עכשיו, ברור לי שניקח 8, תיקח 79.9% מאותם אלה שהצהירו שמאמינים באלוהים, ותדחוק אותם לפינה, ותגיד, מה זה בדיוק אלוהים? יגידו לך מן הסתם כוח עליון, ואם תתחיל לבלבל אותם בשאלות, אחרי 2-3 אני אגיד לך, טוב, 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 אני לא, לא, אז אני לא מאמין באלוהים. אבל זה לא נכון. כי גם שהם לא יודעים במה מאמינים, הם כן מאמינים באלוהים. יש להם, מאיפה זה הגיע? מה אתה מאמין באלוהים? אתה הרי לא דתי, אתה לא, עוד פעם, מושגים לא ברור. יש משהו שהוא תביעה נשמתית של הבן אדם ש... ברור שיש איזה סדר בעולם הזה, ברור שהעולם הזה הוא לא הפקר, ברור שיש מישהו משגיח למעלה, ברור שיש איזשהו כוח עליון, איזה מהות, לא משנה, כל אחד בביטויים שלו, כל הדברים האלה למרות המוקשמות שלהם, וראינו את הבעייתיות של המוקשמות הזאת, זו מוקשמות שאחרי זה יוצרת הרבה סיבוכים, אבל הם ביטוי לכך, למשהו שאי אפשר לפגום בו. וזה יישאר לנצח. התביעה הזו לעוד, לשלמות, לאינסוף, זה משהו שהוא לא ניתן לכפירה. הכפירה יכולה לגעת רק בלבושים, לא בנקודה עצמה. בסדר? אני קורא את זה שוב. אמנם נפגמת היא האמונה על ידי, נפגמת האמונה, הכוונה היא לבושי האמונה. הם נפגמים, אמרנו, העולם הדתי יכול לקרוס, יכול להגיע דורות כמו הדורות שלנו, שהעולם הדתי הוא הופך להיות שולי וחסר חשיבות, והרוב רובו של העולם ושל עם ישראל מנועלים בתפיסה עקרתית חילונית. אמנם נפגמת היא האמונה על ידי ביטולה של תורה עליונה, המביאה להכרת גדולת אלוהים, כאשר הסוגיות האלה לא מבוררות, והלבושי האמונה הם לבושים מוקשמים, פרימיטיביים, אז בשלב באמת מתנגשים בזה, והדת, התפיסה האמונית הדתית היא נופלת. כן, התורה העליונה המביאה להכרת גדולת אלוהים, מה זה הגדולת אלוהים? שלמות עליונה שאין לה סוף וערך ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת. כלומר, האמונה, לבושי האמונה, אינה מרוממת את הנשמות בגלוי משפלותן. הוא בוזע ומחללי המתרבים, האמונה הגלויה, התפיסות האמוניות הדתיות שנמצאות בראשים ובמחשבות של האנשים שמכנים את עצמם היום דתיים ומאמינים באלוהים, זה תפיסות מאוד קטנות שבוזע ומחללי המתרבים, שכל מי שיש לו טיפת אינטלקט וטיפה בגרות נפשית, הוא מרגיש שההגדרות האלה הן הגדרות קטנות, ובאיזו שלב הוא אומר, טוב, אז אני לא רוצה, ואני עוזב את התורה. נכון, אומר הרב. אבל אמונת ישראל נעוצה היא באין סוף. ישראל שריתה עם אלוהים ואנשים ותוכל. אמונה ישראל... זה אותה תביעה נשמתית לאינסוף שסורה, הכוונה היא מתמודדת עם אנשים, עם תפיסות אנושיות ועם אלוהים, ועם תפיסות דתיות רוחניות מוטעות ותוכל. יש כאן אידיאל אינסופי שכל מילים שנלביש אותו במהלך הדורות, לא משנה כמה שהם יפלו, הוא יישאר. הלבושים יפלו, הוא עצמו יישאר. אמונת ישראל... נעוצה היא באין סוף שהוא למעלה, האין סוף הוא למעלה מכל תוכן של אמונה, ומתוך כך נחשב באמונת ישראל לאידיאל של האמונה. אם יש אמונה, שזה אמרנו ביטוי ללבוש החיצוני, ויש אידיאל של אמונה, זה אותה נקודה שהיא לא נאמרת במילים, אבל היא עומדת ביסוד האמונה. אמרנו, התביעה הקיומית של האדם, זה שאדם מודע למהות של הקיום שלו, ורוצה להמשיך לחיות את החיים הללו, את הקיום הזה, עוד ועוד. זה האידיאל של האמונה. זה אמונת העתיד, אהיה אשר אהיה. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה שמי? אהיה אשר אהיה. אני העתיד האין סופי. זה נאמר מפורש בתורה הדברים האלה. אהיה אשר אהיה. כן. נכון, ומשה, אבל זה נאמר בכתב בתורה, שכל עם ישראל אמור ללמוד אותה. גם ילד קטן לומד את הפסוקים האלה, אהיה אשר אהיה, אין לו מושג מה הוא אומר, אבל זה נשמע טוב. הוא זוכר את הפסוק הזה, בגיל 19, 20, 25, 35, 50, הנה הוא לומד מאמר סור ברכי, ועכשיו מובן לו מה זה הפסוק הזה, אהיה אשר אהיה. מה מובן לו ברמה מסוימת, עוד 50 שנה יבין את זה עוד יותר. אהיה אשר אהיה, הגבוה באין ארוך מתוכן של אמונה בהווה. האידיאל הזה הוא יותר גדול מכל אמונה בהווה, זאת אומרת, מכל לבוש אמוני בהווה הנוכחי. הרבה מדרגות במורד יורדו הציור הרוחני עד כדי להיקרות בשם אמונת ישראל בתור אמונה ממש ולא בתור האידיאל האמוני. אנו, האמונה הזו שלא אומרת במילים היא יורדת הרבה מדרגות, היא מתלבשת בהמון לבושים, כל דור, כל אדם מלביש את זה במילים שלו, בזווית שלו, בשכל שלו, ברגשות שלו. באמונה עצמה חל הפגם של הכפירה, אבל באידיאל האמוני אין פגם, הכפירה מגיע כלל. בלבושים אפשר לכפור. אמרתי לך את זה כבר. אם מישהו בא ואומר לך משפט כזה, אלוהים שלי נשרף באושוויץ. משפט שהוא מאוד מאוד רגשי. אז שוב, לא נכנס עכשיו איך עונים לו ברמה האישית, בן אדם שעבר כזו חוויה, אנחנו לא יכולים לדון אותו. אבל מצד האמת, אלוהים כזה, טוב שנשרף. טוב שנשרף על זה. כי מה שנשרף זה לא אלוהים. מה שנשרף זה הדמיונות שלך, מה זה אלוהים. כל משבר, והדבר הזה, כבר אמרתי לכם, זה לא רק במושגים הפילוסופיים של מה זה אלוהים. זה קשור לכל מדרגה בחיים של הבן אדם. כל מדרגה של הבן אדם שהיא נשברת, מה שנשבר זה המדרגה, זה הדמיון, זה הלבושים שהלבשת את החיים שלך, זה מה שנשבר. יש משהו שהוא תמיד למעלה מהכל, האמונה, הנשמה, התשובה, עבודת השם, וכל משבר מצמיח משהו עוד יותר גדול. בין אם אתה רואה את זה עכשיו, בין אם תראה את זה עוד 1,000 שנה בחיי הנצח. כל דבר שנשבר, בסדר? מה שנשבר תמיד זה המעטפת החיצונית, ממילא זה יוצר את היציבות הנפשית. לא להתרגש. כל משבר שאנחנו חווים ברמה האישית, כל משבר שחווים ברמה הלאומית, לא להתרגש. אדם ששייך לתפיסות האמוניות הללו, כמה שניתן בהכרה, כולנו שייכים לזה, אמרנו ברמה זו אחרת. תמיד אמרנו, בעם ישראל תמיד אנשים מתבטאים יהיה טוב. גם שהם לא יודעים בדיוק למה יהיה טוב, אבל זה אופטימיות מובנית. זה מצוין. אבל מי שגם מברר את זה מבחינה הכרתית, זה יוצר אצלו את היציבות הנפשית. גם שהשמיים נראים נופלים והכל נראה קורס, יש פה משברי ענק, הוא נעוץ באידיאל של אהיה אשר אהיה, באין סוף. זה לא מונע ממנו עכשיו לטפל בכל הנמרצות במשבר ולנסות לבנות, להתמודד איתו ולהפיק ממנו את המיטב. אבל יש משהו גדול יותר שמרזיק אותו. הוא לא חי בהווה, הוא חי בנצח. איכם ברמה אישית, אני אחת החוויות המכוננות של חיי, זה שהייתי בשיעור, שזה הבית, אם אני לא טועה, היה רצח רבין. הייתי אז בישיבה, מרכז הרב, זוכר, למדנו מוצאי שבת, והודיעו לנו, למדנו בישיבה, ובולן, פתאום נכנס מישהו, אמר, ירו בראש הממשלה, להגיד פרקי תהילים. אמרנו פרקי תהילים כמה דקות, ואז נכנס מישהו, אמר, הוא נפטר. עכשיו, לא יודע, חלק פה מהקהל היה אז, נראה לי צעיר, כן, זה היה לפני כמה שנים זה היה? 17 שנה. 17 שנה, אז יש פה חלק מהקהל שלא נולד, או שהיה בן 3, זה, אבל אני בטוח שהמבוגרים יותר שהם זוכרים את המוצאי שבת הזה. אני חושב שאני לא מגזים שאני אגיד שמי שהיה אז חש היה כמה שעות שהייתה תחושה של רעידת אדמה, זאת אומרת, באמת, היה כמה רגעים שאתה, היה נראה שהמדינה הזו הולכת עכשיו להתפרק, דיברו על מלחמת אחים, זה היה משהו שלא, נקווה זה רשם שלא נצטרך לעבור אותו אף פעם, אבל משהו שלא היה כמו אותו דבר כזה, רוצחים ראש ממשלה בישראל, והיה, אני זוכר, היסטריה מוחלטת, בתקשורת ומסביב, דברים, אני זוכר, אנשים ברחובות, היה ישיבת מרכז הרב, עצרו, אני זוכר, מכוניות ברחוב, התחילו לצעוק שם, אתם רוצחים, אתם זה, זה, ואז זוכר, נסענו כולם לכותל, להגיד פרקי תהילים לכותל. נסענו, הגיעו גם המוני אנשים, להגיד פרקי תהילים לכותל, וזה, אני זוכר, היה, גם, כל משמע, כולם היו בין הלם לבין היסטריה, זה היה פחות או יותר הסקאלה. אז אני זוכר, הייתי שם עם הרבה תלמידים, קבוצת אנשים, הרבה אנשים יושבים, וזה, כולם, מה יקרה, מה זה, מה זה, מה זה, זה. ואז הגיע, זוכר, הגיע במונית, או ברפא לא זוכר, הגיע הרב צביטה, הביא אותו מהבית. זוכר, הבן אדם יצא, אני זוכר את זה עד היום, כחוויה מכוננת, בתוך היסטריה מוחלטת שם, שתלמידים, אנשים, הבן אדם יושב, כולו כאילו יצא מעכשיו, מלימוד של סוגיה, כולם סביבו, הרב, מה יקרה, מה זה וזה, מה? צריך להגיד פרקי תהילים? חשוב מאוד, בסדר. הלך, אם כולם אמר פרקי תהילים, אני זוכר, זה היה, לפחות אצלי, אצל חלק אנשים שם מסביב, זה היה איזה סוג של משהו ש... זה זרם חשמלי כזה, שהרגיע את כל הסיפור. כאילו יש פה בן אדם, באמת ניצב בעוד, היה נראה בערב שהוא... משהו שיכול להביא לאסון למדינת ישראל, בן אדם נמצא הכל כולו, המשיך לדבר שם דברי אמונה, מאמינים בעם ישראל, מאמינים שום דבר לא השתנה, היה פה משהו היום ונורא, אבל אנחנו נלך ונבנה וניצור וזה, זה צוק איתן כזה, בתוך כל השערות, בתוך כל הזה, אדם עומד, מסתכל על הנצח, כמו רבי עקיבא, שצוחק שהוא רואה שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. זה גישה שככה האדם הוא לטפח בחיים, בכל התחום. כל משהו, שונה, אף פעם לא מאבדים שליטה, אף פעם אין ייאוש, אף פעם אין דברים אובדנים, כל דבר שנהרס, נהרס, אנחנו מתוך זה הולכים ובונים אותו, כלומר מצטערים, כואבים את הכאב, אבל כל הזמן אחוזים באיה אשר איה, במשהו שהוא מעבר ללבוש, מעבר למילים, מעבר לרגשות, בזה שיש נצח ישראל, בזה שיש אלוהים, בזה שיש אינסוף. שיח הרב, אבל באידיאל האמוני אין פגם הכפירה מגיע כלל, ולמעלה ממושג הכפירה, כן, האידיאל האמוני, כשם שהוא למעלה ממושג האמונה, אתה מבין? אין הלבשות אמוניות למושג הזה, למהות האלוהית. ממילא גם לא יכול לפגוע בו בכפירה. הכפירה אין לה אידיאל אמיתי. אל אחר הסתריס ולא עבית פירין. כן, זה ביטוי מהזוהר. אל אחר הוא, לא, הוא מסורס ולא עושה פירות. הכפירה לא נותנת כלום. הכפירה כל עניינה, כמו שלמדנו, זה לנגח את לבושי האמונה. היא לא באה ליצור, אין לה חיים משל עצמה. שיש לבושי אמונה מותאים, מגיע הכפירה, כלומר מגיע הביקורת ומנסה לבנות משהו עמוק יותר. הייאוש והתור אינם נותנים מאומה, כמו שאומרים תמיד ביטויים כאלה בחסידות, החושך הוא חסר ממשות. כן, היש, היש זה הטוב, החיים זה הטוב, הרע זה הנספח, זה שאין טוב, שאין אור יש חושך. אבל אין לה חושך, אין לה רוע מהות מצד עצמה. הייאוש והתור אינה נותנים מאומה, ועל כן אין מקום לאידיאל הפוך מהאידיאל של האמונה. אף על פי שיש עניין של היפוך והקבלה לעומת גוף האמונה. זאת אומרת, לעומת כל לבוש אמוני, יש לך במקביל לבוש כופר שמתנגש בו. אבל במהות האמונה, בזה אי אפשר להתנגד. אתה מבין, אדם יכול לריב איתך על כל מיני הגדרות שאתה מסביר פה ביחס לאלוהים, על מה הוא יריב, שמה שאנחנו אומרים עכשיו, שאלוהים זה המהות של הכל, על מה תריב, שאין מהות של הכל, אין יש. אתה יכול לריב על המילים שאמרת פה, אבל על העיקרון עצמו אי אפשר, על זה מה שאמרנו, על זה שיש קיימות, אין סופית, זה שהמהות של המציאות, זה האלוהות, זה לא שייך בזה, לא שייך בזה התנגשות, לא שייך בזה כפירה. לדבר הזה קוראים בשפה קבלית, אומר הרב, שער החמישים. האידיאל האמוני, שגם אצל משה היה לאידיאל שלא ניתן לו, איננו במציאות בקליפה. הנה, אמרנו פה שני מושגים קבליים חדשים, עכשיו נוכל להרגיש מקובלים. בסדר, מה זה שער החמישים ומה זה קליפה? שער החמישים זה ביטוי לאותה נקודה שהיא למעלה מכל מילים, למעלה מכל לבוש. כן, המספר 7 כידוע בא לבטא, כן, משקום שלמד מהר"ל, את הטבע הקדוש, כאילו הקדושה שבטבע. 6 זה הטבע הפשוט, 6 את הצדדים של המציאות, ימין שמאל, קדימה אחורה, למעלה למטה, 7 זה הנקודה שבאמצע. כלומר 7 זה ביטוי לשבעת ימי השבוע, זה הטבע. 7 כפול 7 זה 49, זה לצורך העניין הטבע בריבוע. כן, זאת אומרת הטבע על כל המרחבים שלו. כן, לכן סופרים 49 ימי עומר מפסח לשבועות עד ליום. נקודת ה-50 זה ביטוי לאותה נקודה שהיא מעל המציאות הטבעית. בהערת סוגרן אגב, הרב מסביר פה על פי שיטת הגאול מווילנה, ששער ה-50 אין לו מקבילה שלילית, כן, מה שנקרא קליפה. על פי המקובלים יש, כי זה מתנסחים בצורה אחרת, אבל אנחנו נסתפק על פי שיטת הגר"א, נכון, אנחנו בשלב כמקובלים מתחילים, אנחנו נסתפק בשיטה הראשונה. אומר הרב, מול 49 שערי קדושה, יש לך הקבלה של 49 שערי טומאה. כלומר, כנגד כל לבוש אמוני, כן, 49 זה ביטוי לאין סוף לבושי אמונה האנושיים, כנגד כל לבוש אמוני, כל הגדרה שכלית, כל תפיסה אנושית, יש מול זה גם הקבלה שלילית, יש מול זה ביקורת והתנגשות, יש מול זה קליפה. קליפה, שוב, לא להיבהל מהמילים, קליפה זה מחיצה, זה הכוונה. יש סיג, יש פסולת, יש איזה משהו שלילי שמתלווה לזה. אתה אומר איזה הגדרה, אתה אומר אלוהים זה כוח עליון, אז זה סוג של הגדרה, אחת מ-49, כן? לא 49 במספר, הכוונה היא אחת מהלבושי האמונה האפשריים. מיד שאתה אומר כוח עליון, ברגע שהגדרת את זה, כבר יש מול זה עכשיו חיסרון. כוח עליון, אז זה משהו מוגבל, הוא רוחני, הוא לא מופיע בהכל, כבר הסתבכת, בסדר? כנגד כל הגדרה אמונית, יש מולך, בעצם זה שהיא הגדרה, זאת אומרת שהיא בגדר, היא מצומצמת, אז יש מולה גם משהו שאפשר, שדוחק אותה. אבל שער החמישים, אותה נקודה עליונה, היא לא שייכת להגדרה, בסדר? היא מעל ההגדרות, ובמילה גם לא שייך מולה, אין 50 שערי תומה, יש רק 50, עוד פעם, פי הגרה, יש רק במספר ה-50 יש רק תארה, ואת זה אפילו משה רבנו לא נגע. ראית את אחוריי ופניי לא יראו, זאת אומרת, את מהות האלוהות, זה גם משה רבנו לא יכול לתפוס. משה רבנו יכול לתפוס את המקסימום שניתן בהבנה אנושית. כן? אבל את פני האלוהים, כלומר את מהות האלוהות, זה דבר שהוא לא ניתן לתפיסה, לא שייך לתפיסה. בסדר? אנחנו מבינים אחד את השני. מה? קבלה, זה אמור להיות משהו כזה, שם קבלה לעם. יש אנשים שמתחילים ככה את עבודת השם שלהם, ישר, עם שיעורים שם, שערוץ הקבלה, מתחילים ישר, שעה 50, בלגנים, עניינים. פה תראו, 14 שיעורים השקענו, ועדיין זה נשמע לכם מוזר. מה נעשה? בסדר, אוקיי. לא, שלא, אולי נלמד פעם בערוץ הקבלה, שאני יודע איך ללמד את זה. הוא בא ואומר, שער החמישים האידיאל האמוני, שגם אצל משה היה לי אידיאל שלא ניתן לו, איננו במציאות בקליפה, זה לא משהו שהוא במציאות הממשית, במילה לא שייך שיהיה כנגדו קליפה. והשפעתו של שער החמישים הזה, של אידיאל האמונה, נותנת חיים עליונים לכל השערים כולם, ומכניעה את קליפת הכפירה, חסרת האידיאל מפני קדושת האמונה הקשורה באידיאל נצחי, כי אימך מקור חיים, מילים אחרות, זה שיש נקודה שהיא למעלה מכל הגדרה, היא נותנת את היכולת לכל ההגדרות, מאיפה שלנו את היכולת עכשיו להלביש את אלוהים במושגים כמו כוח עליון, להלביש את אלוהים במושגים כמו שלמות אינסוף, מאיפה זה מגיע? כל ההגדרות האלה מגיעות מזה שאנחנו יודעים שיש משהו שהוא למעלה מהכל. בסדר? וזה נותן עכשיו גם להגדרות המצומצמות שלנו ערך, כי זה המקסימום שאנחנו יכולים להסביר בשלב זה בתוך האינסוף. בסדר? אם לא היה איזה אידיאל אינסופי בסוף, אז גם ההגדרות שלנו עכשיו היו חסרות ערך. מה הערך של הדבר עכשיו? מזה שזה חלק מהאינסוף שהולך ומתקדם, וכל דור הולך ומופיע בצורה שלו. אין שאלות? אני מפחד מזה שאתם לא שואלים, זה כאילו מה שאתם לא מבינים. זה נכון? שאתם מבינים. אני אומר, מאיפה אתה יודע שמה שאתה עושה, הרי מה שאתה עושה עכשיו, כן, זה שאלה יזומה, אבל טוב ששאלת, זה נותן לי תחושה טובה שאני לא מדבר עם עצמי. אני יכול לשאול את עצמי שאלות, האמת, זה גם טוב. אני משלם לאנשים שישאלו. אז בוא נשאל שאלה. למה התכוונתי שאמרתי את המילה הזו, זה הקבלה? כל דבר שאנחנו עושים, הרי הוא ילך להשתנה. נלך נגיד בו למשל במישור הפיזי, נכון? כל מוצר טכנולוגי שאנחנו משתמשים בו עכשיו, נכון? משתמשים עכשיו ב-MP4, עוד שנה יצא MP5, נכון? דברים השתנו. למה בכל זאת יש ערך ל-MP4 עכשיו? כי עכשיו הוא מופיע את החיים. זאת אומרת, עכשיו מופיע את החיים המקסימליים שאנחנו יכולים להופיע בזווית הזו. זאת אומרת, אם לא היה חיים, אם לא הייתה אינסופיות, אם לא היה מהות שעומדת ביסוד הכל, אז גם עכשיו לא היה שום ערך לשום דבר. כי מה שאתה עושה עכשיו הוא לא שייך למציאות. הוא משהו שהוא לא חלק מהשרשרת הנצחית. דווקא מזה שיש לזה שרשרת נצחית, זה אומר שעכשיו יש ערך גם לצמצום שלו. כאלה שעוד יותר סיבכתי, נכון? לא נורא. אז קיצור. הבנת? כן, הבנתי. בסדר. אז אפשר להתקדם מעלה. ברור. עניינה של השלמות זה ההשתלמות. אין דבר כזה שלמות. זה בדיוק הרעיון. אין דבר כזה שלמות. כתוב, ישמח לב מבקשי השם, לא מוצאי השם. אין אפשרות אף פעם לאחוז בשלמות. מה שאנחנו יכולים לאחוז זה בהשתלמות. כל הזמן הולכים ומתקדמים, והשלמות, אנחנו אף פעם לא נוגעים בה, אבל היא עומדת ביסוד הכל. אנחנו משתמשים לפעמים באופן מושאל. יצרת מכשיר טכנולוגי מושלם. מה הכוונה? יצרת פה משהו יותר טוב ממה שהיה קודם בצורה מאוד מאוד טובה. אבל בוודאי שזה לא מושלם. מה זה מושלם? אין דבר מושלם. יש, נכון, כמו כל המורים המעצבנים האלה שנותנים במבחן 90, כי אין שלמות בעולם הזה. מכירים את ה... יש כזה... שגיע, זה... או... מאה זה רק אלוהים, היה לי מורה כזה גם. הוא הבין את מאמר יסורים ומרקים ישר באינסטינקט. מה מבין? אומר, 100 זה אלוהים, 90 זה המורה, אתם מתחילים מ-80. היה לו כזה... סדיסט כזה, מה מבין? למראה, אני אמשיך. למראה זה הזוהי האורות כמו אלה, חושבים שהאמונה נופלת, שהעולם מתהפך. אמרנו שיש זעזוע אמוני כמו היום, בדורות שלנו. הנה, התפיסה הזו של כוח עליון היא בזויה. למרות שאמרנו, אנשים הם כן מאמינים, אבל אנחנו שעשו אותם בהגדרות, אין אלוהים, מה עזוב אלוהים, החיים תנהל אותם בצורה חילונית ונגמור סיפור. נדמה שהעולם מתהפך, אבל באמת, מה שקורה באמת, הצללים נדים וזזים. העולם רק מתקן עכשיו יותר. נמצאים בשיא התיקון של העולם. הצללים נדים וזזים בורחים ומסתלקים לפנות מקום לאור. הכרחו כדי לשוב לביצרון של האמונה, ביצרון לחוזק של האמונה, שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה, מה ההכרח? להתעורר התעוררות חזקה, להרמת דעת אלוהים בכל רוחבה ועומקה. זה הדבר, זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים הולך ומקדם את השלמות שתופיע בעולם, כל דבר חיובי. אבל הנקודה האיכותית ביותר שהעולם צריך זה ללמוד את דעת אלוהים, ללמוד את הרעיונות האלה. זה הקידום של העולם. להרמה דעת אלוהים בכל רוחבה ועומקה, להתעסק באורחות השכל היותר גנוז, שבו עולים למעלה מכל הגדרה. שימו לב לביטויים של הרב. שכל היותר גנוז, שבו עולים למעלה מכל הגדרה. זה הרעיון. וזה הדבר הכי חשוב, הרב את זה בהרבה מקורות. מה שחשוב זה אותם, עוד פעם, מבחינה כמותית, תמיד, לפחות עד שנגיע לימים יותר מתקדמים בעבודת השם, תמיד השטחיות היא תהיה יותר פופולרית. בסדר? מי שמנסה ללכת מבחינה כמותית, יש תמיד, כן, מישהו מנסה להגיד, תראה, אבל הרבה כל מיני ויכוחים בתוך עם ישראל, הרוב חושים ככה, הרוב חושים ככה, הרוב זה כלום, אתם מבינים? גם הרוב חושים שלא צריך לשמור שבת. לג'סטין ביבר יש יותר מעריצים ממשה רבינו, לאורך כל הדורות. זה לא אומר, כמות היא כלום, כמות היא כלום. תמיד השטחיות היא יותר פופולרית. תמיד הרוע, הגסות, היא תהיה יותר כמותית. אבל אנשי האיכות, הם מקדמים את המציאות. הם מקדמים את המציאות. הרב חוזר בין סוף כתבים. מה שחשוב זה אותם בודדים שילמדו את הדברים האלה. לא כמה זה יופץ ברבים במשמעות הכמותית, זה גם. שיש הרבה אנשים איכותיים, אז זה טוב שהם הרבה. אבל העיקר, כל אחד שלומד את הדברים האלה, זה הקידום הכי גדול שהוא יכול להעניק למציאות. להבין את הדברים האלה ולהתחיל לחיות אותם. והעולם ילך לאט לאט והדברים האלה יחלחלו. לא משנה כמה מאות ואלפי שנים הדברים האלה ייקחו. אומר הרב, צריך להתעסק באורחות השכל היותר גנוז שבו עולים למעלה מכל הגדרה. כי כשם שאיוולת וחולשה היא להסיך דעת ולסגור עין מהגלוי, מהיופי והעוז שבחיי המציאות המוחשית, כך טיפשות היא לנער את השכל מן הנטייה אל הנסתר שבעמקי הנשמה, שאי אפשר מבלדי זה להכיר כל נשגב, כל מה שהוא למעלה בחיים ובהוויה מהחושים המטומטמים שלנו, שנאטמו מרוב תומה וצרה. כן, כשם שאיוולת, כשם זה טיפשות להתעלם מכל היופי שקיים במציאות, זה עוד יותר איוולת, עוד יותר טיפשות להתעלם מהמימד האינסופי הזה שמצוי בתוכנו ולהדחיק אותו. ודווקא בזה, שאדם נפתח, שיש שלמות אינסוף שעומדת ביסוד חייו, דווקא בזה מתמלאת הנשמה חיים מלאים בדעת וכישרון. אמרנו, זה הופך את האדם לנמרץ יותר, למלא מוטיבה, לשמח, לחי יותר. הנשמה מתמלאת חיים מלאים בדעת וכישרון, ועל ידי מעמיקים כאלה מתמלא העולם אורה וטל תחייה, מעורר נרדמים ומחיי מתים. שדיברנו פה על החיית מתים, דיברנו על הנושא הזה. על ידי המעמיקים האלה. חשוב, כל אחד שאומר את הדבר הזה, מסתובב פה ביטוי פשטני, שווה מאין סוף לימודים, לימודים אחרים. זה הדבר הכי חשוב שאפשר. כן. טל, זה ביטוי ברב, טל מופיע כל בוקר על הקרקע, בניגוד לגשם שמופיע מדי פעם, טל זה משהו תמידי. טל זה ביטוי לחיות התמידית, למה שכל הזמן, ההתחדשות של החיים כל בוקר, זה הכוונה טל. טל תחייה, זאת אומרת, התפקיד של המעמיקים האלה זה לטלל את העולם, כן, להחיות, להרוות את העולם בחיים כל בוקר מחדש, כל יום מחדש. והצדיקים היותר מעולים, הגיבורים והחכמים היותר שלמים בדעת אלוהים שבבני האדם, התחזקו מאוד להגביר את תשוקת חקר גדולת השם בכל הדרכים השכליים והמוסריים. אז אולי אנחנו לא אותם צדיקים יותר מעולים, גיבורים וחכמים, אבל אנחנו לפחות מנסים ללכת בדרכם. כן, יש כזה ביטוי ידוע שרב צבי יהודה אומר, אנחנו, משהו כזה, אנחנו לא גדולים, אנחנו מנסים ללכת בדרך גדולים. עוד מנסה ללכת לכיוון, לאיפה צריך להתקדם. אז כאשר הצדיקים האלה, האנשים האלה ילכו וילמדו את הדברים האלה, זה ילך ויחלחל, תשוב האמונה לאיתנה, תלך ותתרומם ותצא מאפלתה לאור גדול, ותהי למקור חיים לכל הנשמות היותר גבוהות, גבוהות ועדינות שבעולם, כמו שהוא בטבע האמיתי שלה. כל אדם שעומד את המאמר הזה, ויותר מזה, כל אדם שמתחיל לחיות את הרעיונות האלה, גם אם הוא לא בדיוק מודע להם באופן הכרתי, אדם הופך להיות יותר נמרץ, יותר חכם, מופיע יותר מוסר, מופיע יותר ערכים, הופך להיות אדם יותר מדויק, יותר מקדם את המציאות בכל המישורים, ברמה הטכנולוגית, ברמה הכלכלית, ברמה הרוחנית, ברמה המוסרית, כל דבר כזה, זה הולך ומרומם את המציאות מאפלה לאור גדול. וממילא ישוב אליה, כן, אל האמונה, כבודה ויקרה גם בכל הסדרות האנושיות כולם. בישראל, מסכם הרב, זהו כל עוגן ההצלה של האומה בעת הזו. זה התקווה של עם ישראל, זה התקווה של העולם כולו. הרעיונות האלה שילכו ויובנו אצל אותם יחידים שיפתחו לאט לאט במהלך של מאות שנים, מודל חיים של עם שלם שיחיה ככה ומתוך ככה העולם כולו. זהו כל עוגן ההצלה של האומה בעת כזאת, להשיב לה את יקר האמונה האלוהית הטהורה שהיא כל יסוד חייה. כאן למעשה מסתיים המאמר. עכשיו הרב מוסיף אפילוג, מה שנקרא, זאת אומרת סיום. שימו לב, אחרי שעברנו את כל המאמר הזה, נגענו פה לכאורה בנקודות הכי, אפשר לקרוא לזה, השיא של היכולת האנושית להגדיר את משהו מעבר להגדרה, הדברים הכי עליונים במעשה מרכבה, מה חשוב לרב להדגיש בסוף כל המאמר הזה? שימו לב. אבל דווקא כשהאורות מזדעזעים ומכוחם הכלים חושבים להישבר, צריך אימוץ אדיר להודיע שאומנם אין האותיות, התיבות, העובדות, גופן של אורות, אבל כלים הם איברים של גבייה חיה, הנושאת בתוכה את עוד הנשמה, ואוי אוי למי שמסלק מהם גם את הערך של הכלים. כלומר, מי שמבאר את הקודש של האותיות, התיבות, המעשים והציורים, גם מתחום שלהם, אילם יישאר בלעדם בעין הגה. נדעם בלו ציור מחשבי פנימי ורצוץ כולו, מאפס כוח מעשי, סחוף בזרמים שוממים, המשממים את קולו, את גופו ונפשו, רוחו ונשמתו. מילים יותר פשוטות, אומר הרב. הרב יודע אם יש לו עסק. יש פה חשש, אגב, הרב בהרבה מאמרים, הוא מסיים ככה. מאמרים שגם עוסק בהם בעולם ומלואו, הוא מסיים בסוף בעזרה. דיר בלה. מי שעכשיו מנסה לומד את הדברים האלה ונפתח לרעיונות המופשטים, ומתחיל, עכשיו יש חשש שהוא יתחיל ליצור זלזול בפרטי ההלכות ובפרטים הקטנים של התורה והמצוות. כי מה, למדנו שהעיקר פה זה שלמות אינסוף, וכל האמונות שאנחנו מלבישים, כל המעשים, כל ההלכות, זה רק לבושים, ובעצם זה משהו שאפשר לכפור בו וצריך לזכך את האמונה, ואז אדם מתחיל לפתח איזה יחס כזה של לא נורא, לא, עיקר זה התביעה הזו אל האין סוף וכו'. חס ושלום, זה מראה על חוסר הבנה מוחלטת בכל המאמר. כל הרעיון של המאמר הזה זה לפתוח את אדם אל השלמות אל סוף, וזה דווקא מה שאמור לתת לו עכשיו את שיא המוטיבציה ושיא הדקדקנות בכל פרט ופרט של תורה ומצוות. כי הוא מבין, עכשיו הוא מבין, שנייה, עכשיו הוא מבין מה המשמעות של הכל. עד עכשיו הוא חשב שהוא עושה פה כל מיני מעשים כדי לרצות את הכוח העליון הזה למעלה. וצריך להיזהר, כי הכוח העליון הזה, אם הוא רואה, אז הוא לא יהיה מרוצה אם לא נעשה את זה כמו צריך. עכשיו הוא מבין לסוף הרבה יותר בוגרת. הוא הולך עכשיו להופיע את האינסופיות, את המהות האינסופית של נשמתו ושל העולם כולו. במילא, בכל פרט שאתה עושה, יש חשיבות אדירה, שזה יהיה דווקא כך ולא כך. כל דקדוק של תורה, כל הידור מצווה, כל הדברים האלה הם יותר הופעה של השלמות. כל דבר כזה מבטא את העולם כולו נמצא על הכתפיים שלך, כמו שהוא אומר שם הרמב״ם. זכה, הכריע את כל העולם לכף זכות, עשה עבירה, הכריע את כל העולם לכף חובה. נותן אחריות אדירה לאדם. מבין שכמו כל פעולה קטנה שלו, זה עולמות מזדעזעים. וזה אמור לגרום לאדם לא זלזול באותיות, במילים, בכל הלבושים של האמונה. הוא מבין, נכון, העיקר זה לא האותיות, העיקר זה לא הלבוש, העיקר זה לא המעשים, העיקר זה התוכן הנשמתי, אבל בשביל שהתוכן הנשמתי הזה יופיע, הוא חייב כלים, הוא חייב כלים. והכלים האלה, זה הדרך שלנו להתקדם בשלמות אל סוף. כן. כן, שומע, מה? הרב מפחד שאנחנו, וזו תופעה שקורית המון לאנשים שנפתחים קצת לרעיונות גדולים, לא רק ברב, אלא בכלל בעולם הפנימיות של תורת ישראל, שהם מתחילים להבין שעד עכשיו הם חשבו שהעולם הזה, הממשות הפיזית של העולם הזה, זה העיקר. וממילא הם מבינו שיש חשיבות לכל דבר קטן שאני עושה. עכשיו שמבינים שבעצם כל מה שאני עושה זה רק הלבשות למשהו שהוא מעבר לעולם הזה, מעבר לציצום, מעבר להגבלות, אז מתחיל להיווצר זלזול בפרטים הקטנים. כי אני שואף אל האין סוף, אז מה כל כך אכפת לאין סוף אם אני עכשיו שומר שש שעות בין בשר וחלב? דוגמה, ההלכה, כן? זו תופעה שהיא קוראת להמון, זה לא חייב להיות דווקא בכיוון הפילוסופי הזה של מה זה אלוהי. סתם, אדם נפתח לזה שאדם מתבגר, תראה, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. ילד קטן, אם הוא קיבל חינוך דתי, הוא מקפיד, נכון, כל מה שאומרים לו, עושה וזה. הוא מקיים מצוות, משנה משניות, מתפלל בריס. אם הוא מתבגר, אתה רואה הרבה פעמים מצב, אם הוא נחשף אל התרבות, החילונות המערבית, הוא מתחיל ליצור איזה סוג של זלזול. ממה זה מגיע הזלזול הזה? כמובן זה מגיע מזה שהאמונה נפגמת, אבל יש פה משהו יותר מזה, כי הוא כבר מה שנקרא, תשמע, אני כבר גדול, אני כבר מבין שהעולם מאוד מורכב, הוא נחשף למערכות, הבן אדם נהיה רופא, נהיה מדען, נהיה איש כלכלה, מנהל מערכות של מיליונים, אז מה, אז זה כל כך חשוב פה הפרט הזה או הפרט האחר בעבודת השם, זה נוצר איזו תחושה רגשית שהגודל דוחק את הקוטן. וזה אסון, כן. אוקיי, זה סוג של הגדרה. יכול להיות, זה גם סוג של ההלבשה של הרעיון. בסדר? אז כן. כן, בבקשה. נכון, צודקת. זה מאוד טבעי שיש את הבלבול הזה, לכן הרב מזהיר, צודק, זה מאוד טבעי, נכון. ולכתחילה, כי המציאות בנויה בצורה כזו, שהגודל מופיע בכל קוטן, נכון? גם בעולם הטבע אנחנו רואים את זה. בכל ג'וק קטן יש לך ברחבי חיים אינסופיים, בכל שערה אחת יש לך כמה פצצות אטום. אבל זה קשה, שרואים את השערה, רואים שערה, לא רואים פה פצצות אטום. ברגע שהאדם מתחיל להבין את העומק שיש שם, את הזה, אז הוא מתחיל לזלזל קצת בפרטים שהוא נפגש איתם מלכתחילה. אז הוא אומר לך, לא, צריך להיזהר. וזו התופעה שברוך השם, מי שלומד את כתבי הרב, הוא נתקע לי את ההורים את זה, אמרתי לכם את זה כבר קמפיין, שהייתי פעם איזה מחקר באקדמיה, שנסו שם לנתח את החברה הציונית הדתית, אז מישהו כתב שם משפט שמאוד אהבתי, הוא בא ואומר, כאילו הוא הביא את זה בתור שאלה, הוא אומר שהוא לא מצליח להבין, הוא אומר, בתי המדרש של הרב קוק, הוא אומר לי, חורה הרב קוק זה הרב עם הכי הרבה פתיחות, עם הכי הרבה גודל, עם הכי הרבה זה, הוא אומר, איך הם דווקא הכי חרדים, איך הם דווקא אלה שהכי מקפידים בצניעות, הם דווקא אלה שהכי מובילים לכיוון כזה של אורח, הוא קורא לזה אורח חיים חרדי, כן, אורח חיים של הקפדה תורה מצוות. כי עוד פעם, הוא לומד באקדמיה את הרב קוק, נראה, פש, איזה מרחבים, איזה גודל וזה, מה עכשיו הלחץ? יש כאלה גם על הרמב״ם, זה אותו סיפור, הרמב״ם גם, לומדים מורה נבוכים, כל אנשי האקדמיה אומרים, מה הוא עם משנה תורה? אז הם מפתחים תיאוריות, שבעצם הרמב״ם כתב את משנה תורה להמון הרחב, למסכנים שאין להם כוח להתפלסף, אז בנה להם איזה, חס ושלום, זה בדיוק חוסר ההבנה של הרעיון הזה. הרעיון זה שלמות אינסוף שמופיעה בכל סוף. תסתכלו בבקשה באורות ישראל פרק ז' פסקה A, זה נמצא בעמוד, בספר אורות, בעמוד, איך? קוף סמך ב', עמוד קוף סמך ב', תסתכלו, פרק ז' פסקה A, אורות ישראל, כותב הרב קוק כך, לעומקה של כנסת ישראל נכנסים, איך אדם נכנס לעומקה של כנסת ישראל? כנסת ישראל לצורך העניין, אנחנו נראה את זה בהמשך, זה מילת קוד להגיד לשלמות האינסופית הזו. איך נכנסים? על ידי צירוף דייקנות הפרטיות ביחד עם העמקת והרחבות המחשבות הכלליות. בשביל להיות עובד השם, זה לא רק ללמוד את הרעיונות הגדולים. כמו שאמרנו, ללמוד את הרעיונות הגדולים זה הפתח, זה נותן לאדם את הכיוון הכללי. אבל איך הוא יעשה את זה? בזה שעכשיו הוא ידקדק בכל הפרטים. כן? מעשה מרכבה, דבר גדול, דבר קטן, הוויות, הבאי ורב. זוכים לזה, איך זוכים להיכנס לכנסת ישראל? על ידי הדקדוק במצוות כולם, בהרחבת הדעת. על ידי שינון ההלכות, ההרחבה של הפלפול והדרשנות ורוחב הרעיון ביחד. אתה לומד את הדקדוק של הדברים, ועכשיו אתה מבין איך כל פרט מוביל את הגודל הכי גדול. זה לאחוז כל הזמן בשתי הקצוות, בשמיים ובארץ יחד. זה האנשים שתורת ישראל מנסה לגדל. אף על פי שלפום ריאטה, לפום ריאטה על פי במבט ראשון, נראים הדברים כסותרים זה את זה. אתה לומד מאמר סור מרקים, אחרי זה מה, תתחיל עכשיו ללמוד במשנה ברורה איך מתנהגים בשירותים? נראה לא מתחבר. אבל אין זה כי אם לכאורה, אומר הרב, כי לפני ההרגל והתרה השכלית וההרגשית, אבל אחר כך, שאדם נכנס ולומד, מתיילדת תכונה חדשה בתוכיות הנשמה, המאחדת את האור הכללי הרחב, עם כל הכלים הפרטיים. אדם מתחיל לראות איך כל תג וכל זווית וכל הלכה וכל דקדוק בעם ישראל מופיע את האור הכי גדול בעולם. כמו שאמרנו, כמו בעולם הטבע. איך כל פרט קטן בטבע יש שם בפנים שאדם נכנס עם מיקרוסקופ וזה מרחבים אינסופיים. זה מאחד את הרעיונות עם האותיות. שוב, את התכנים המופשטים עם ההלבשה שלהם בהסברה ובהגדרה. המחשבות הרחבות עם המעשים, בהריגה נפלאה מריבה את הנפש ומסביעה מאוד את הנשמה עונג עליון. כדי להיכנס בעדן זה, אנחנו עכשיו נדבר שבוע הבא, עוד פעם, איך תכלס השלכות מעשיות צריך להיכנס לרעיונות האלה בפועל, אבל הרב זורק לנו כבר את הקריאת כיוון, כדי להיכנס בעדן זה, לגן העדן הזה, צריכים לקבל גם את העול של הדריכה, בשבילים הצרים של דיוקי המעשים, פרטי החשבונות. אדם לא יצליח להופיע את שלמות אינסוף, את מהות נשמתו, אם הוא לא יהיה מוכן להיכנס לעבודה קשה בתוך הפרטים של העולם הזה. דיוקי מעשים, פרטי חשבונות של כפיית הרצון, להתגבר על היצרים הספונטניים, דקדוקי קטנות בפרטים, גם כמובן בתורה ומצוות, וגם בעבודה היומיומית, ביטוי שאוהבים להגיד אותו בצבא, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. זה נכון, משפט מדויק. האלוהים, במה הוא מופיע? בזה שאדם נהיה יותר מדויק בפרטים. זה הבדיקה אם אדם באמת הבין את מאמר איסור ממרקים, או שהוא קלט אותו בצורה שטחית. בזה שאדם לומד את המאמר הזה, ועכשיו הופך להיות עם שיא הדיוק בכל פרט ופרט בחייו. מהם באים לאור הגדול, ההולך והאור עד נכון היום. בואו נחזור למאמר שלנו, נראה את זה בפנים ונסיים. אני קורא שוב, קוף חפתת, כן.
מה אתם בין האותיות, תיבות,
עובדות? זה חילוקים שונים. אותיות זה... אותיות זה אות בודדת, תיבה זה מילה, עובדות זה כבר רעיון. זה סוגי פרטים שקיימים במציאות.
השבטת את זה למצוות, אבל...
אני אומר, אותיות זה הלבוש של התורה, אתה מבין? למשל, האותיות שדבר השם, אין סוף, מופיע סוף שדבר באותיות בספר תורה. זה אגב הסיבה. שאנחנו מתייחסים לספר תורה כמו לנשמה חיה. נכון, אם ספר תורה נופל, צמים. ספר תורה שנשרף, יש הלכות שמתייחסים כמו למת, כמו לאדם מת. ממליץ לכם מאוד, תסתכלו, יש פה מישהו מסילת ישרים פה בשלוף? יש כאן? זהו, יש בסוף רוב הספרי מסילת ישרים, יש שם בסוף תוספת, ספר שנקרא, גם שכתבתו הרמח"ל בשם דרך עץ חיים. ספר שהוא כבר קבלי, אבל המשפטים הראשונים שלו הם בדיוק מדברים על זה. הוא נסיים את המשפט עד שהביאו את הספר, רק מערב. אבל דווקא כשהאורות מזדעזעים ומכוחם הכלים חושבים להישבר, דווקא בדור שלנו שיש כפירה, והנה נראה שהלבושים של האמונה, התורה והמצוות בצורה המסורתית הרגילה שלהם, הם לא רציניים, אז אדם יכול להגיד, או מצוין, אפשר להביא לי את המסורת שלהם, אדם יכול להגיד מצוין, הנה למדנו על פי הרב קוק שבעצם הכפירה בתורה היום ובמצוות זה בסדר, כי זה בסך הכל דרך שלב על מנת שיופיע אמונה יותר מלוטשת, הסבבה, בואו נזרום עם זה, נתחיל גם קצת לחפף כי זה לא העיקר, לא, בדיוק אפור אופר. דווקא כשהאורות מזדעזעים והכלים חושים להישבר, צריך אימוץ אדיר, צריך פה תורה אדירה, שאתם מבינים למה כל כך קשה לתפוס אותה. יש בדרך כלל לא את האנשים הדתיים, חרדים, שהם קולטים רק את הכלים, כאילו אין שלמות. זה, מבחינתם יש פה עכשיו הוראות הפעלה שצריך להתמודד איתם כי הכוח העליון הזה ייפיל, אז הם מאוד מקפידים את זה, הם מאוד חרדים לא לאבד שום דבר. בצד שני יש הפוך, יש את הנפשות האלה שגם אם לא אומרות את זה, אבל הנפשות החילוניות שמחפשות את הגודל, את לא הצמצום וכולי. עכשיו צריך אימוץ אדיר, צריך פה אומץ אדיר להצליח לאחד בין העולמות הללו. להודיע שאומנם אין האותיות התיבות העובדות גופן של אורות, זה נכון, האותיות עצמם זה לא האלוהים, המעשים עצמם זה לא האלוהים. עוד פעם, מה שאנחנו תופסים, ההגדרות האנושיות שלנו זה עוד לא האלוהים. אבל הם כלים, איברים של גבייה חיה, הדברים האלה זה חלק מהחיים האלוהים של הופעתם בעולם. אומר את זה, שימו לב במילים של הרמח"ל, דרך עץ חיים, בהתחלה שם הוא כותב כך, שימו לב, זה מילים מפחידות, הוא כותב על כך, איך אדם צריך, מה הגישה צריכה להיות בלימוד תורה, הוא כותב כך, זה דבר החכם, ספר משלי, תורה אור, תורה זה אור. אור ממש, אומר רמח"ל, ולא חוכמה, ולא שמראה אור בדרך דמיון, אומר, זה לא המשלה פה, זה פשט, התורה היא אור, כי זו מציאותה למעלה, ובהיכנסה בנשמה, שאדם לומד את האותיות של התורה, ייכנס אור בה, כאשר ייכנס ליצוץ השמש באחד הבתים. ואף גם זאת, הנה בדגדוג גדול נמשלה לאש, התורה נמשלה לאש, הלא כל דבריי כאש וכו'. ובהשוואה מדוקדקת, אומר הרמח"ל, כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלהבה, כן, הגחלת היא עמומה, לא רואים בה את האש, והשלבת היא בתוכה כמוסה וסגורה, אשר בהפיח בה, אז תתפשט ותתלהב, ותצא מתרחבת והולכת, כן, אתה לוקח גחלים, נושף עליהם, כן, נף נף, אז זה יוצר את האש, ובשלבת ההיא נראים כל מיני גוונים, מה שלא נראה בתחילה בגחלת, והכל מן הגחלת יוצא, כן התורה הזו אשר לפנינו, כי כל מילותיה ואותיותיה כמו גחלת אין. שאתה לומד תורה, שאת לומדת תורה, האותיות האלה שמודפסות, יש בהן קדושה של חיים. זה לא סמלי. אם זה לא שספר תורה נופל לארץ, אז בשביל שנרגיש טוב, אנחנו מנשקים אותו. יש, נפל פה, חיים נפלו, הושפלו, וצריך לרומם אותם מחדש. וספר תורה שנכתב עם סופר סתם, על פי ההלכה, זה דווקא כך ולא אחרת. האותיות, דבר השם, כן, אנוכי השם אלוהיך, אנא, אומר, כן, אומר, המדרש, מה זה אנוכי, ראשי תיבות, אנא נפשי כתבתי יהבית. נפשו של הקדוש ברוך הוא, החיים האלוהים, מופיעים באותיות האלה. בסדר? זה חיים. לכן יהודים, מהלך הדורות, היו מוכנים להישרף רק כדי שהספר תורה לא יישרף. להציל אותו מהדליקה. ולכן כן התורה הזאת אשר לפנינו, כי כל מילותיה ואותיותיה כמו גחלת הן, אשר בעצית אותן כאשר הן לא יראו כי עם גחלים וגם כמעט עמומות, שאתה מסתכל על הדברי תורה, נראה אותיות, סימונים גרפיים. אבל מי שישתדל לעסוק בה, תתלהב מכל אות שלבת גדולה בכמה גוונים. ושימו לב, הרמח"ל מדגיש, ואין הדבר משל אלא עצמי כפשוטו ממש. זה לא מה ש... תלמד תורה לשמה, תלמד תורה באמת, תופיע אש, תופיע מציאות רוחנית בעולם הזה. תופיע, החיים יופיעו בתוך העולם הזה. היום אולי קצת המדע רואה את זה, שאנחנו יודעים שהיום במוח שם יש סוג של חשמל, יש ניצוץ חשמלי. אפשר לחבר אכבר לאלקטרודה, זה יעשה איזה מעגל חשמלי. יש דבר כזה. וזה כל הסיפור הגדולי ישראל שלא לומדים תורה ואש יורדת מהשמיים. זה לא משלם, זה פשט. וכבר פירשו זה בספר הזוהר על א' ב', כי כל האותיות שאנו רואים בתורה, כולם מורות על 22 אורות הנמצאים למעלה. עוד פעם, האותיות זה לא סימון גרפי להזכיר לך רעיון. האותיות של ספר תורה זה נשמה שמתגלמת בסימון גרפי על ידי דיו באופן מסוים, על ידי אדם מסוים, על גביל, ועל כל התנאים שדושים עד שהספר תורה יהיה קשר. והאורות ההם העליונים מזהירים על האותיות, ומכאן נמשכת קדושת התורה, קדושת ספר תורה, תפילין, מזוזות, וכל כתבי הקודש, ולפי הקדושה שבה נכתבים כל הדברים הללו, כך תגדל ההשראה וההערה של האורות ההם על אותיותיהם. ולכך ספר תורה שיש בו פסול אחד, נפסל כולו. כי אין הערה עומדת עליו כראוי, שתימשך ממנו הקדושה לעם בכוח הקריאה בו. תסתכלו שם בתוך שאר הדברים, תראו. זה לא משל, פשוטו. גם שלומד תורה לשמה, אש, אש מופיעה בשם. זאת אומרת, אש כמובן, המציאות האינסופית הולכת ומופיעה פה בעולם הזה. לכן אומר הרב, אמנם אין האותיות התיבות העובדות גופן של אורות, אבל כלים הם, איברים של גבייה חיה, הנושאת בתוכה את עוד הנשמה. ואוי, אוי למי שמסלק מהם את הערך של הכלים. אוי ואבוי למי שמעז לזלזל בתג אחד של תורה ושל חזל. מי שמבאר בקודש את האותיות, את הקודש של האותיות, התיבות, המעשים והציורים, גם מתחום שלהם. אם אדם יתחיל עכשיו לזלזל בתורה המעשית, בהלכות וכו', אילם יישאר בלאדם בהנגה. אוקיי, הוא הבין שהוא צריך להגיע לאין סוף, אבל הוא איבד את הסולם. הרי אנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו חייבים להתבטא במילים. אתה מאבד את הכלי שאיתו אתה מתקדם הלאה לאין סוף. נדעם בלא ציור מחשבי פנימי ורצוץ כולו מאפס כוח מעשי, סחוף בזרמים שוממים המשממים את כולו, את גופו ונפשו, רוחו ונשמתו. לכן מסיים הרב, רוממו את האמונה, העלו את הרעיון. מצד אחד תרוממו את האמונה, תעלו את הרעיון, תלמדו את הרעיונות שאני מלמד אתכם פה, מאמר איסורים מרקים בספר אורות, את הפתיחות אל השלמות אין סוף, לא להתקבע בהגדרות, בהגשמות. אבל יחד עם זה, אבו גודל לחיים הממשיים, שעל פי ההתלבשות של האורה העליונה בציור המושכל, הלבוש בכוח הדמיון ובאוצר חיי המעשה. זה צריך להופיע בחיים ממשיים, באנשים יציבים, בתוך העולם הזה. בריאים בגופם ובנפשם, כמה שכמובן אפשר, פועלים בכל דבר, עושים אותו כל דבר עד הסוף, מדויק, בתוך מיושבים בדעת עם הבריאות, מדייקים בכל דבר, שום דבר לא מזלזלים, מגיעים להישגים, מורידים את דבר השם אל הפרטיים, ובתוך כך כולם מדקדקים כמה שיותר, הידור על הידור. כך היה הרב. הרב עצמו, הוא היה, שאפשר לחיות בשפה פשטנית, סופר חרדי, מבחינת כל האינסוף דקדוקי הלכות והחמרות שהוא עשה על עצמו, כי הוא הבין שכל דבר כזה זה תוספת אור שלהם, הוא הבין מה המשמעות של כל דבר כזה, לא רק איזה תוספת של מטלות שהכוח העליון מפיל עליהם, אלא החיים, זה החיים, אז אני רוצה שהחיים יופיעו כמו אדם, אוהב לקשט את הבית שלו, להוסיף פה עוד עציץ, עוד פרח, שיהיה יותר אסתטי, יותר יפה, מתעסק עם זה, ככה גם אדם שמלא בתודעת שלמות אינסוף, אז כל מה שאפשר להוסיף עוד פרט, עוד זה רק ממלא אותו יותר בשמחה ובחיים. לכן אומר הרב, רוממו את האמונה, עלו את הרעיון, עבו גודל החיים המשיים, עבודת החיים, התורה והמצווה כולה. מה מזכיר לכם המשפט האחרון? נו, הסיטואציה? סיטואציה, איך הוא זה, סליחה? לא משנה, סוציאטיבי, נו, ההשוואה. כי את קוראתי משהו אחר, נו. תחשבו, מה זה מזכיר לכם? קהלת, שימו לב איך מסתיים קהלת. סוף דבר, אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל אדם. סוף דבר, אחרי שלמדת קהלת, שהחיים של העולם הזה הם כלום, זה עומק העניין של קהלת. החיים בלי אמונה הם כלום. אבל, אבל, אבל עם הכל אבל, העולם הזה הוא חסר ממשות. אם תרצו, בתרגום במושגים שלנו, כל הלבושים, השכליים, האמוניים, הרגשיים שלנו, זה לא הדבר עצמו. מה הסוף של הכל? סוף דבר, את האלוהים יירא, תיפתח אל תודעת האמונה העמוקה, ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. עבודת החיים, התורה והמצווה כולה. טוב. נעצור כאן, שבוע הבא נעשה איזה השלכות ונמשיך.